רבותיי, צהריים טובים. אני רוצה רגע להזכיר איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו נעשה באלול. אנחנו בסדר הלימוד הקבוע שלנו בתנ"ך, סיימנו את גדעון. אנחנו בין גדעון לאבימלך. זה נכון? הזיכרון הארגוני, יפה. יפה, אנחנו נמשיך לזכור את זה עד תחילת זמן חורף בעזרת השם, ובשיעורים שיש לנו, שזה לא הרבה, אין לנו הרבה שיעורים, יש לנו היום ושבוע הבא, אחרי זה זה כבר ראש השנה, אחרי זה ערב יום כיפור, סך הכל שני שיעורים, ננסה ללמוד ביחד על מעגלי תשובה בתנ"ך. נשאר בתנ"ך, אבל ננסה לגעת במעגלי תשובה. שבוע הבא יוצאים בחופש? למה שבוע בחופש? רגע אמרתי שיש שיעור היום ושבוע הבא. זהו. אז ננסה ללמוד את מעגלי התשובה. היום נעסוק בספר יונה. נעסוק בספר יונה. זה לא סדרה ספר יונה. בעבר למדנו את יונה ארבעה שיעורים. אנחנו רוצים היום לבודד איזושהי נקודה ספציפית במה היה עשה מהדר גנים. אני לא ידעתי בזה. ולנסות לגעת באיזושהי נקודה שם, בסדר? נותנים לכם? יופי. במשנה ברורה בשער הציון הוא אומר שקוראים את ספר יונה בתפילת מנחה של יום הכיפורים, שזה איזשהו רגע של שיא, כדי ללמד שאדם לא יכול לברוח מהשליחות שלו. אדם לא יכול לברוח מהשליחות, יונה יש לו שליחות, הוא לא יכול לברוח ממנה, והתשובה היא איזשהו... היא לא דבר שעומד בפני עצמו, אלא היא בעצם נועדה להשיב את האדם למסלול שלו, לשליחות שלו, וכן על זה הדרך. טוב. בתוך ספר יונה, יש כאן כל מיני מעגלי תשובה, יש תשובה מהיראה של המלאכים, לא נעסוק בזה עכשיו, יש תשובה של רב החובל, יש תשובה של אנשי נינווה, תשובת יונה, ויש מה שהקדוש ברוך הוא מלמד, מהי תשובה, איך נראית תשובה. אני רוצה היום לנסות לאמת בין שתי גישות, בין הגישה של יונה, בין אמיתי, לבין מה שמלמד אותו השם יתברך. ואתם יודעים שתשובה טובה היא טובה רק אם אתה מבין את האב האמינה כמו שצריך. אנחנו רצים לסוף לסיפור, כן, הקדוש ברוך הוא מרחם על אנשי נינווה, זה יופי, איך יונה לא הבין את זה על ההתחלה, איך הוא לא קלט? מה, כזה מסובך? זה תשובה. אז כדי להבין היטב את התשובה של הקדוש ברוך הוא, גם שם יש מה להבין ולהעמיק, צריך קודם כל להבין היטב את התפיסה של יונה. בואו נניח רגע את ה... את השאלה על השולחן. מה מפריע ליונה בתשובתם של אנשי נינווה? מה הסיפור שלך? מה? בסדר, הם לא חזרו בתשובה עם אורות התשובה, והם לא עשו מופע קרליבך עם השתפכות עליהם. הם חזרו בתשובה לפי הדרך שלהם, לפי הסגנון שלהם, לפי מה שהם מכירים. תשובה חלקית, תשובה חסרה. אז בסדר, לא תשובה מאהבה. לא יהיה זדונות, הם לא יהודים, גוי. לא יהיה זדונות נפחים לזכויות, אבל... מה, יונה כאילו נכנס בתשובה הזאת, מבחינתו היא לא שווה כלום. אתם יודעים שיש גם דמיון בין אותיות יונה לאותיות נינווה, זה כמעט אותם אותיות, אז כאילו יכול להיות שבכלל הקדוש ברוך הוא שלח את יונה לנינווה, הוא אומר, תקשיב, אתה בוא תגלה איזה אמפתיה מסוימת, כי השם שלך, יונה, נינווה, זה דברים קרובים, דברים זה, אז טוב. יונה, סרב קבל את זה. לא. יש כל מיני דעות, למה, מדוע יונה לא כל כך התלהב והתרשם מתשובתם של אנשי נינווה? אז קודם כל בואו ננסה להבין מה הייתה תשובת אנשי נינווה, בסדר? ננסה להגדיר אותה. זה ברור, ללא כל ספק, שתשובת אנשי נינווה הייתה תשובה חיצונית, אפשר לקרוא לה, תשובה שיהיה קשה מאוד להחזיק במעמד לאורך זמן, זה ברור. תשובה שקצת משחקת משחקי כוח מול הקדוש ברוך הוא, בסדר? זה ה... בואו נראה, כתוב... אני קורא בעצם מפרק ג' ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דבר אליך ויקום יונה וילך אל נינווה כי דבר אדוני ונינווה את העיר הגדולה אליה מהלך שלושת ימים ויך אל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת כן? עוד 40 יום ואגב אפשר להסביר פה הסבר שהוא לא נס אפשר להגיד עוד 40 יום, יקרה לנינווה מה שקרה לסדום. זה אפשר. אבל לא יודע, להגיד שהקדוש ברוך הוא עכשיו יהפוך את נינווה, סדום הייתה בארץ ישראל, נינווה היא בזה. אפשר לפרש שיונה אומר להם, תקשיבו, אתם לא מבינים איפה אתם נמצאים. הרי כל עיר זה קיבוץ של בני אדם. הנה, אתמול היה אנרכיה והתפרעות בתל אביב, אריתראים הוא פה, אריתראים משם וכל זה. טוב, זה כמובן חמור מאוד וצריך לטפל בזה. זה לא דבר שקשור אלינו, זה לא בתוך, זה אריתראים בינה לבין עצמם, זה קשור אלינו כי זה אצלנו, צריך לטפל בזה, רק אני אומר, תארו לצלך מה קורה למדינה שזה אצלה. כלומר, העובדה שבני אדם גרים בעיר והכל מתנהל בצורה מסודרת, היא תלויה במה? תלויה באמון, שאתה מבין שלא גונבים אותך ולא גוזלים אותך, והלחם בחנויות יהיה גם מחר, והסחורה תגיע, והמשכורת תיכנס, הרבה אנשים גרים באיזה מקום, והם מבינים שככה, אבל ברגע שמתחיל להתערר האמון הזה, כי יש גנבות וגזלות, ואתה שומע שראש העיר גונב, והוא גונב, והוא גוזל, יכול לקרות מה שנדמה לי קורה עכשיו בקליפורניה, שמעתי, איזו שמועה כזאת קרה בעבר בארגנטינה או בעוד מדינות, מה קורה? האמון, האמון נשבר, ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני לא אדאג לעצמי, לא יהיה לי מה לאכול מחר, וכולם בוזזים את כולם, וזה נקרא נהפכת, העיר נהפכת, כלומר, מתחילות רציחות ברחובות, אתה לא יכול להסתובב, אולי קצת מה שקורה במגזר הערבי היום, מתחילות רציחות ברחובות, כל אחד נכנס לחנות, בוזז, לוקח, הולך וכל זה, ווילד ווסט כזה. אז יכול להיות שיונה אומר להם, עוד 40 יום יהיה לכם, כמו שקרה לסדום, יכול להיות שהוא אומר להם, באופן בו אתם הולכים, בצורת ההתנהגות שבה אתם מתנהגים, בגזל הבלתי נגמר, בעריות, בניצול, עוד 40 יום תגיעו למסה קריטית שתתהפך עליכם. קצת מזכיר את האופן שבו האימפריה הרומאית התפרקה. האימפריה הרומאית הרי לא נוצחה על ידי אף אחד מבחוץ, אלא התפרקה מבפנים. בגלל שהיא הייתה בנויה על ניצול של מיליוני עבדים, שבועי מלחמה, מיליוני עבדים היו מנוצלים, בשלב מסוים העבדים האלו התקוממו, פשוט פירקו את רומא מבפנים. כאילו אתה מנצל, 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 עד שבשלב מסוים אדם אומר עצמו, אוקיי, אין לי מה להפסיד, אין לי מה להפסיד, אני מעדיף למות אשר לחיות איך שאני חי, וכשהרבה אנשים אומרים את זה, העסק מתפרק. אז יכול להיות שזה מה שיונה אומר להם, שהמצב החברתי שלכם כל כך גרוע, של ניצול וכולי, שעוד רגע זה יתהפך עליכם. טוב. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום ויבשו שקים מגילם ועטלם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויכס שק וישב על האפר. כן? מתחיל פה, יש כאן איזה מלמטה, מאמינים, צום, שקים, והמלך גם, ויזק ביום ונינווה מטעם המלך גדולה, באמור, האדם והבהמה, והבקר והצאן, אל יתעמו מאומה, אל יראו מים אל ישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל האלוהים בחוזקה, וישוב איש מדרכו הרעה מן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע? ישוב וניחם האלוהים ושם אחרונה, פה ולא נובד. והיה עליהם את כל מעשיהם, והדגש פה על המעשים, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. טוב, אז קודם כל אני רק רוצה שננתח את תשובת אנשי נינווה. אז זה ברור שמדובר בתשובה קיצונית מאוד. מאוד. ואם זה משהו קיצוני, אז אתה יכול מראש להגדיר שזה לא יחזיק מעמד. זה כמו אדם שהוא רוצה לשנות, להוריד במשקל. אז הוא עכשיו נכנס לזה דיאטת רצח, ולא אוכל, ולא כלום, ולא שותה, וזה. זה ברור שזה לא יחזיק מעמד. זה ברור שאחרי שבועיים, שלושה, הוא יחזור חזרה להנהגות הלא טובות שהיו לו לפני כן, ועוד יוסיף עליהן כהנה וכהנה, ועוד יעלה יותר ממה שהוא ירד. הדרך הנכונה, לכאורה, היא דרך זה, לשנות את התזונה בצורה אמיתית, בצורה בריאה, לטווח ארוך וכו'. קיצוני, לא יחזיק מעמד. אז זה ברור שיש כאן משהו שלא יחזיק מעמד. קודם כל, דבר אחד, יפה. דבר שני, כתוב, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. נכון? ויקראו אל אלוהים בחוזקה. אז מה זאת אומרת לקרוא אל אלוהים בחוזקה? הקדוש ברוך הוא, אם נצעק יותר או פחות, אז זה מזיז לו משהו. אז חזל כאן אומרים, בחוזקה הכוונה שהם פתחו כאן איזה מין קרב, כאילו. גם אנחנו חזקים. מין הורדת ידיים. אם אתה תרחם עלינו, אנחנו נרחם על הבהמה והצון. אבל אם אתה לא תרחם עלינו, אז גם אנחנו לא נרחם עליהם. כי מי צם פה? הבהמה צם, הצון צם, הילדים הקטנים, כאילו הם לוקחים בני ערובה קצת. את המדרגות מתחתם. מה? כן. אז יש כאן צום, יש פה סקים, יש פה עוד פעם צום, עוד פעם סקים, בחוזקה, בסוף כתוב, וישוב איש מדרכו הרעה, ומן החמאס, בסוף, זה מופיע בסוף, ומן החמאס אשר בכפיהם, וחזל אומרים, הוא אומר להם, תקשיבו חבר'ה, שגבו לכל תל, לפחות את הגזל שרואים, תחזירו, אתה נוסע עם חולית מרסדס, שכולם יודעים שזה שייך לשחרר, תחזיר לו, מה שגנבת בבית, תשאיר, רק מה שבכפיהם, אז גם זה היה כזה חלקי וכל זה. עכשיו, זה כל כך בולט, התשובה כאן, לעומת ישעיהו נונחת. כשהנביא ישעיהו מדבר על צום ועל תענית, אז הוא אומר, נכון, עם ישראל שואל, מדוע צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע. אז אומר להם הנביא, צום צמתוני אני, אתם עושים לי טובה שאתם צמים, הן לריב ומצאת עצומו, ולהקות באגרוף רשע, לא תצומו כיום, הכזה יצום מבחרי, יום ענות תדע נפשי, המטרה היא התענית, לא, התענית זה לא מטרה, על הקוף להגמון ראשו, בסק באפר יציע, לזה תקרא צום, ויום רצון אדוני, הלו זו צום מבחריו, מה הצום? פתח הרצובות רשע, התר אגודות מותה, שלח רצוצים חופשיים וכל מותה תנתקו, פרוס לרעב לחמך, תעשה צדקה, עניים יורדים תביא בית, הכניס חסת אורחים, כי תראה אהרון וכיסיתו מפסחה לא תתעלם, אז תיבקק השחר אורך, ואורך מהרה תקרא וכו', אם תשים לתוכך מותה, תפק לרעב נפשך, בנפש נענה תשביע, קיצור, התענית היא לא מטרה בפני עצמה, אלא היא המבוא למשהו אחר. אז זה מה שקורה כאן, זו תשובה, תשובות אנשי ניבה. טוב, עדיין אני שואל, בסדר, תשובה חלקית, לא מאה, לא זה, אבל כלום. רבותיי, שימו לב, אני רוצה להסביר את האב האמינה של יונה. אני מזכיר לכם שיונה הוא יונה בן אמיתי. יונה בן אמיתי, הכוונה, מידת האמת בוערת בקרבו, במיוחד לאור מה שחזל אומרים לנו, שיונה הוא הבן של האישה הצרפתית שהחייה אליהו. נכון? שאמר לה, קחי את בנך, ואז היא אומרת לו, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר אדוני בפיך אמת. אז יונה הוא בן אמיתי. הוא בעצם, הוא הבן הרוחני של אליהו. הוא הבן של אבא שלו, אבל רוחנית, אליהו נתן לו חיים. ולכן הוא משמש בהרבה מאוד מקומות בספר מלכים, בתור זרועו של אליהו. אז הוא בן אמיתי. טוב, מידת האמת, חשובה מאוד. מה? כלום, שום דבר. לא היה לו שום איזה. הם הקשיבו, אתה יודע למה הם הקשיבו? כי הם ידעו שהוא צודק. למה רבי אלעזר בן דורדיה הקשיב לזונה היא שאמרה לו, אתה עבוד כבר? כי יש מצב שאדם יודע את זה בפנים, בעצמו. אבל כשמישהו אומר לו, הוא פתאום מקבל את התמונה. אז לא היה לו שום סנקציה כלפיהם, אבל הם הבינו שהוא צודק. הם הבינו בעצמם שעוד 40 יום איך שהם הולכים, אין לי מי לדבר, זהו, זה ילך. הם הבינו את זה. אתה יודע, זה כמו אדם שהוא מתנהג בצורה, הוא מעשן, הוא לא עושה פעילות גופנית, הוא אוכל שומנים כל היום, והוא לא אוכל תקופה לקשור את הנעליים, וכולם מתנשם. הוא לא יודע מה המצב שלו? הוא לא יודע, הוא יודע. ואז הוא מגיע לרופא, והרופא מחזיק איזה נייר, ואומר לו, וואה, המצב שלך קשה, אני רואה שהמדדי, אתה חייב שינו. הרופא אמר, מה, לפני הרופא לא ידעת? הוא גילה לך איזה הפתעה? לפעמים אדם הולך, כולו מרגיש בריא, הרופא אמר לו, סליחה, אדוני, בדיקת דם שלך מוזרה, בוא נעשה לך בדיקות. אבל אדם...
אבל המצב שלו היום, זה לא מהיום.
אז כאן הם אסור. יפה, אז אתה בעצם, אתה מייצג פה את יונה. בוא ננסה רגע להבין מה יונה אומר. תראו, באמת, החיים שלנו, הם לא יכולים להיות מורכבים מ-100% אמת. לא יכולים, אנחנו זקוקים לאיזשהו מרווח שיאפשר לנו להתארגן. לא כל דבר אנחנו יכולים, רוצים אפילו לומר את האמת, נכון? לפעמים אנחנו עושים דברים שהם, אנחנו פחות מאמינים בהם, אבל ככה צריך לעשות, בסדר? זקוקים אצלך בדלת, אורחים, אתה מת לישון עכשיו, איפה? פתאום מישהו דופק בדלת. מה תגיד לו? תשמע, באת לי בזמן לא מתאים, אתה תתגבר, תגיד, ברוך הבא, איזה יופי, חיכה, לא, הכל בסדר, אנחנו... יש איזה מרחב כזה, שהוא מרחב סביר, שבו אנחנו יוצרים איזשהו קיים בכל מיני מקומות. אבל ישנם מקומות שהמרחב הזה לא יכול להתקיים, אומר יונה. ישנם מקומות שבהם או שזה אמיתי, אם זה לא אמיתי, זה גרוע מאשר אם היית עדיף שלא תעשה את זה בכלל, מאשר שתעשה את זה. בסדר? יש מקום, בוא ניתן דוגמה, כאן זה בחבורה. נגיד, בעל קונה מתנה לאשתו. מתנה, אתה לא חייב לקנות מתנה. לא, לא, סתם, קנה לה מתנה. רוצה לפרגן לה, קנה לה מתנה. טבעת, יעלום כזה, יפה וזה. וברכה. אשתו קוראת את הברכה, דמעות בעיניים, איזה התרגשות, איזה כנו, איזה מילים, כאילו הברכה והטבעת. הטבעת ודאי יפה, אבל הברכה וכל זה. שמה את הטבעת, כל היום עושה ככה, ונזכרת בברכה. כעבור יום יומיים, מה? כעבור יום יומיים, היא פתאום במחשב, היא רואה, זה משהו פתוח, נכנסת, ורואה שאת הברכה, הוא הוריד מאיזה אתר באינטרנט. As is. מה קורה עכשיו? אולי גם אתה בא, זה זרקון. יכולה לשאול. אם מזעיפים פה. כן? כלומר, אתה עושה, אבל אתה לא עושה דבר כזה. כי במתנה, כל הסיפור זה האותנטיות. כל העניין זה הכנות. תכתוב לי בכתב יד עם שגיאות כתיב, אבל אותך, מה שתוריד לי איזה ברכה מה, לא יודע, מהאינטרנט וכל זה, זה לא אתה. אתה אין בעיה, אם שולחים לקנות איזה משהו, וקניתי לא את זה, כאילו, דברים שהם חיצוניים, בסדר גמור, יכול להיות, אין בעיה, ככה או ככה. אבל בדבר שנדרשת בו הכנות, אתם יודעים, זה כמו, נגיד, איך אתם מרגישים, כשמישהו פונה אליכם בשם הפרטי, שלא מכיר אתכם. אז אתה אומר, זה יופי, אז הוא כנראה מכיר אותי ואני לא יודע. הוא כנראה רוצה, שם פרטי זה קרבה, יוצר קרבה. אם אני לא מכיר מישהו, אני אפנה אליו, זה בצורה מכובדת, שלום אדון. אדון זה, אדון מיכאלי, אדון בנישו, אני הייתי בטר, נכון, לפעמים בתואר, כבוד הפה, כבוד העורך דין, כבוד השופט, כבוד הרופא, דוקטור, וכו' וכו'. אם אני יותר קרוב, אני אפנה אליו בשם משפחה, יותר קרוב, אפנה אליו בשם פרטי. אז מתקשרים אליך מישהו, שלום, מדברת עם אייל? כן, שלום אייל, אני רוצה לברך אותך. ביום ההולדת שלך, שיהיה לך שנה מדהימה, ברגע שמתקשרים אליי ביום הולדת, בתאריך הלועזי, אתה כבר יודע מה ההמשך, מה ההמשך? מה? מבצע, ביטוח, מחירות, וזה. אתה משתמש בשם, עכשיו יש לי שני שמות, אייל שלמה, אז לפעמים כאלה מתקשרים לי, אני מדברת עם שלמה? שלמה, הבנתי. שלמה סיקס, שם תלכי. אתה, אין בעיה, לגיטימי, מותר לאנשים להתקשר ולרצות. למכור לך משהו. זה בסדר גמור, זה לגיטימי, וגם חלק מהדברים דברים טובים. אבל השימוש שאתה עושה בכנות, שמאפיינת שימוש בשם פרטי, לצורך דבר שהוא לא קשור לאינטימיות ולקרבה, אלא הוא קשור לארנק שלך. כאילו, אני רוצה להגיד לך, שמענו שלאישיות שלך מחובר גם איזה ארנק, והיינו מעוניינים שתיפרד מה... זה, תעביר את הארנק אלינו, אבל לצורך הארנק אני רוצה לעבור דרך האישיות שלך. זה לא מתאים. זה מעורר השאר התנגדות, אתה אומר, לא רוצה, לא, אל דברו איתי. נכון? יונה אומר, הטענה של יונה, שתשובה יש רק אחת. תשובה אותנטית. אתה לא עושה מניפולציות על התשובה. אתה לא עושה, זה לא שייך. אחרת, זה פשוט לא תשובה. המהות של תשובה זה איזושהי כנות. אם אתה מנסה לעשות כל מיני, איך אני מתחמק, איך אני משתמש, איך אני אומר, בלי שירגישו, איך אני זה, בלי שיתפסו. זה לא תשובה. זה אלף ואחד דברים אחרים. תשובה זה לא. כי המהות של תשובה שיש בה כנות ואותנטיות, והיא נוגעת בלב, והיא משנה את הכוונות ולא רק את המעשים. זה תשובה. פחות מזה לא תשובה. זה קשור לה... אילו, על מי אתה בא לעבוד? ולכן כשיונה רואה את סוג התשובה הזה, הוא אומר, מבחינתי זה אפס. זה לא שווה כלום. זה לא שווה כלום, כי זה לא איזה משהו ש... אוקיי, הם עשו... אתה יכול להגיד לי ב... לא יודע מה, בכל מיני עבודות, שאדם, הקבלן עשה איזה עבודה, פשט את הרגל, אז אתה אומר, טוב, לא, הוא עשה לך 40% מהעבודה, אז אתה תיקח 60%, בסדר, אז... דברים כמותיים. בתשובה, זה או אפס, פיונה, או אפס, או 100. קצת מזכיר את הסיסמה של מרצדס, נכון? מעל הלוחית רישוי, the best or nothing. או הכי טוב, או כלום. אל תוקש שאני לנסוע בסוברו. לא מדבר. אני אומר, צדס. אז במובן הזה, יונה אומר, תשובה היא גם ככה מתנה. היא גם ככה פלא. הרי אין, באופן הגיוני, לא ניתן כל כך לנסוע אחורה בזמן ולהפוך את המעשים הרעים שהיו. אז הפלא הזה, מתי הוא עובד? כשהאדם מגלה מתוכו עומקים, שלא היו קיימים בזמן עשיית המעשה. כלומר, הוא יכול להגיד, כשעשיתי את המעשה, מי שעשה אותו היה איזה דמות חיצונית. אבל עכשיו, מי שאני באמת, שאני בוכה, ואני מבקש סליחה, ואני אומר, זה, אני האמיתי שלי לא היה שם. אז זה אני יכול להבין שזה תשובה. מהיחידה שבנפש. דמעה, נכון? כתוב שבחייה, בגימטריה, זה יחידה. ולעומת זאת, אם אתה משתמש במילים הנכונות של התשובה, והתפאורה עומדת, אבל כולם רואים שאתה עושה כאן כאילו מניפולציה, יאללה, כאילו מה אני צריך לעשות כדי שזה ייגמר, אז עדיף שלא תעשה. אל תזייף. יש דברים שלא ניתן לזייף אותם. יש דברים שאפשר. יש דברים שאי אפשר. נכון? אי אפשר לזייף אותם. אני חוזר חזרה למתנה הזאת. בסדר? אמרנו שעכשיו האישה שקיבלת הפתק, היא גם תבדוק את הטבעת. הולכת לאיזה... זה. אני אפילו אעשה את זה טיפה יותר מתוחכם, בסדר? אתם יודעים שיש היום יעלומי מעבדה. שמעתם על זה? אתה היית יעלומן, עזרא? אתה בתחום? מגדלים אותם במעבדה. עכשיו, אין שום דרך להבחין. יש דרך, צריך איזו מכונה מיוחדת. גם המוכר בעצמו היעלומן, הוא לא יודע להבחין בזה. וזה יעלום, כלומר, הביאו את זה לגדולי הדור, לגדולי הפוסקים, לגדולי הזה שיחליטו, האם זה יעלום או שזה אמור? זה יעלום. זה יעלום. זה עשוי מהחומרים של יעלום. פשוט הצליחו לשחזר את התהליך הטבעי בתוך מעבדה. נכון? נתניה, אתה מנתניה. עיר היעלומים. פעם, הייתה. אז... זה יעלום. עכשיו, הוא זול, הוא זול בחצי, בערך. העלות היא חצי. מה? ממש ככה. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש כאן משהו שהוא ודאי יפה. אני לא מדבר שבעל, במקום לקנות לאשתו יהלום, קנה זרקון ב-100 שקל, זה בסדר, זה ממש סדר, אבל הוא בא ואומר לו, תקשיבי, טבעת וזה, ויהלום, אומרת לו, תגיד, זה טבעי או מעבדה? עכשיו, אני לא אומר, מה אכפת, מה זה טבעי או מעבדה? מה זה משנה? זה אותו יהלום. אבל מתברר שמה? שזה משנה. עובדה שיהלום טבעי עולה פי שתיים ממעבדה. מה זה משנה? לא יודע, בתחום הדמיונות. מעבי האדמה, קורים שחפרו את זה, שמחת הגילוי, אלף ואחד דברים, מול איזה הוא אחד שיושב במעבדה עם חלוק ועושה כל מיני מניפולציות. כאילו, כנראה, הרי גם ככה, כל העניין של יופי הוא קצת דמיוני, אז זה עוד דמיון לדמיונות. אז הוא אומר, מה נראה לך? אני קנה לך יעלום ממעבדה, הטבעי, אני בעצמי הייתי במכרה וראיתי איך מוצאים אותו מהאדמה, מה זה הכל? אורגינל, נטורל. וכל זה, איזה יופי, הולך תראה בי, הלו מעבדה. יום אחד היא מגיעה, יום אחד היה לילה, מה שנקרא, מגיעה לחנות, אומרת, אתה רוצה להחליף, תבזוק לי, וזהו, בודק, הגברת, הלו מעבדה, חבל לך על הזמן, הלו מעבדה, הוא קנה לי מעבדה, איך הוא לא מתבייש, זה נכון. אתה לא משחק עם מתנות, אתה לא חייב לתת מתנה, אתה לא חייב, אל תביא כלום, אבל הבאת, תהיה שם. תהיה 100%! אל תגיד, יעלום טבעי ובאת יעלום מעבדה, למרות שעובדתית אין הבדל ביניהם והם זה אותו חומר ממש וכו' וכו'. זה לא משנה. מתנה, אתה אמור לעמוד מאחוריה בלב מלא. אז אותה מילים, תראו, זה ממש דוגמה טובה, אותה מילים, אותו רגש, אותו הכל, אבל משהו שמה לא היה נקי עד הסוף, לא היה אותנטי עד הסוף, זה הורס את הכל. ישנם דברים שאתה לא חייב להיות בהם אותנטי, לא חייב, בסדר, אז אני לא... ויש דברים... יש דברים שאם זה לא 100%, אומר יונה, זו התשובה. כל המהות של התשובה זה שאדם, אומרים שהמילה חרטה זה מלשון, לא רק to regret, אלא לחרות. חרות את זה בלב, שעשית איזו חריטה כזאת. ופה הם לא חרטו את זה בכלל בלב. איך כתוב? מן החמאס אשר בכפיהם. קצת ככה, שוטפים את הידיים וכל הדברים האלה. חסרה, חסרה הכנות. חסרה כנות, חסרה... זה חסר. ויונה אומר, תשובה בלי כנות היא שווה אפס. ואולי אפילו מינוס, כי השתמשת במילים הגבוהות לדבר שהוא לא גבוה. נכון, זה אחד הדברים ש... אני חושב שצריך לדקדק בהם, כיוון שאני מאוד אוהב את לשון הקודש, את העברית. אז אני חושב שיש קבוצת מילים שאתה אמור להשתמש בהם לדברים מסוימים. לדוגמה, המילה אהבה. המילה אהבה נועדת, מיועדת, אהבת איש ואישה, אהבת הילדים, אהבת עם ישראל, אהבת תורה, ולא, אני אוהב שניצל. אתה אוהב שניצל? ממש? אתה מחבק אותו בלילה? אתה לא נשיקה? לפני שאתה אוכל אותו? שניצל טעים לך, זה אני יכול להבין. טעים לי שניצל. מה, אני, אתה לא אוהב שניצל, אתה... בסדר?
אבל למה אני רואה צריך להחזיר בתשובה את הגויים?
זה שאלה שקשורה ל... זה סוג של... סוג של גניבת דעת. יש דברים שאם... אז יונה אומר, תשובה בלי כנות, מה היא שווה? ועוד השתמשת במילים הנכונות. השתמשת במילים, אהבה וזה וכל זה, שמאחורה עומד אינטרס. זה נורא והיום. ולכן יונה אומר, דקדוק ידוע, והתפלל אל אדוני. שימו לב, יונה לא אומר משהו, הוא מתפלל, הוא מתפלל לכוונה, הוא מבקש מענה. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אל תקבל את זה! אל תיתן לזייף את התשובה! אל תסכים לדבר הזה, הם עובדים עליך, אתה לא רואה שהם עובדים עליך. אז אם עובדים עליך באיזה משהו, אבל בתשובה הם עובדים עליך, איך אתה נותן לדבר כזה לקרות? והתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום ורחפיים כפיים ורב חסד, בניחם על הרע. ורק איזה מילה חסרה? איזה מילה חסרה באמת? אין אמת. ותשובה בלי אמת, היא, תארו לעצמכם שגבר אומר לאישה, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. וואו. אחרי זה הוא אומר, אני אוהב אותך. ופתאום היא מגלה, שהוא יש לו עוד איזה ארבע... בדיוק, שכחתי להגיד, כוכבית, אני אוהב גם אותך, גם אותה, גם אותה. נכון? זה כמו אחד, אחד פגש חבר שלו, אומר לו, מה שמעתי עליך, הרווחת חצי מיליון שקל? לא כמעט, אמרו לו, מה כמעט? מה, למה כמעט? זה לא חצי מיליון, זה מיליון, זה לא הרווחתי, זה הפסדתי. הבדל קטן. אבל שכחתי להגיד גם אותך, כי יש לי גם אותה, גם אותה. תגיד, אתה עושה צחוק, זה רמאות, זה זה. איך אפשר לדבר כזה? אז יונה אומר, אין פה אמת, אם אין אמת אין כלום. זה אפס, זה שום דבר, זה טוב. אהבה האמינה של יונה מובנת, פתאום אנחנו מבינים אותה, נכון? בעצם אפשר להגיד שיונה אומר שאין בעולם שום תשובה חוץ מתשובה מאהבה. האמת שגם תשובה מיראה אין פה. כי תשובה מיראה היא אחרי הכל איזושהי יראת הרוממות, יראת הגודל, זה נראה שהם כאילו... זה תשובת התכמון. מה? מבחינת יונה, אין פה שום דבר באמת. הם סתם רמאים, הם משחקים את המשחק. זו אהבה אמינה של יונה, זו אהבה אמינה חזקה. זה לא סתם שיונה הוא זה בחור קשוח ולא מוכן לקבל תשובה. הוא אומר, במקומות אחרים הייתי מוכן, אין לי בעיה. אבל כשאתה מדבר איתי על תשובה, על כנות, על רצון לתקן, או אני אתן לכם דוגמה, זה כמו אדם שבא מבקש סליחה, מישהו פגע בחבר שלו בצורה נוראה. אחרי זה בא לבקש סליחה. אז הוא אומר לו, וואו, תודה רבה, אתה מבקש לי סליחה, זה מרפא אותי וכל זה. ואז הוא מגלה שההוא שמבקש לנו סליחה, הוא בכלל לא מתכוון לזה, הוא בכלל לא יודע על מה הוא מבקש סליחה. הוא אומר, תגיד, רגע, בעצם, מה הביא אותך לבוא לבקש לי סליחה? אני אגיד לך את האמת, וואלה, כלום. אמרו לי שנראה לי כדאי לפני ראש שנה, דין וכל זה, אז אמרתי, מה, אני צריך לקחת ריזיקות, אז באתי לבקש לך סליחה, אבל וואלה, אני מעצמי לא חשבתי. כאילו, אתה מבקש סליחה? זה לא שטעית לי בשק תפוחי האדמה, במקום קילו, חצי קילו, סליחה, אתה באת לבקש סליחה. פגיעה, יש מקומות שבהם, אם אין כנות, זה פגיעה, עדיף, אז עדיף, אל תבקש סליחה, אל תבוא, מאשר שתבוא ובקש סליחה בצורה כזאת מעוותת או מניפולטיבית. זו הסברה של יונה. התשובה חייבת להיות 100% זהב נקי, טהור, בלי סגסוגת, בלי שום דבר. זהו, אפשר לעצור פה, לכאורה, יונה צודק, לא? אומר הנביא, כי גבו שמיים מארץ, כן, גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי מחשבותיכם. יש לקדוש ברוך הוא מחשבה אחרת. אבל מחשבת השם יתברך, אני חושב שקשורה ל... אני חושב שמה שקורה בסוף ספר יונה זה פצצה רוחנית עצומה. זה ממש, אני מבין למה קוראים את זה בסוף יום הכיפורים. מה זה יום הכיפורים? קוראים בתפילה יום עזיבת קנאה ושנאה ותחרות, יום אהבה ואחווה ושלום ורעות, יום של אהבה. בואו נראה מה סברת השם יתברך. בסדר? טוב. אומר הנביא, אני קורא את הפרק, יונה כל כך כועס, ואומר, ואתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי תום אותי מחיי. ואומר, אדוני, היתב חרה לך, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לשם סוכה, ויש לתחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. יונה עושה סוכה, כי ברור לו שהוא לא יצטרך לחכות הרבה זמן, עד שננבה, תחזור לעשות מעשים רעים, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות פה כדי להראות לך. תסתכל, הנה, אתה רואה, הנה הוא גוזל, הנה הוא רוצח. חבל מאוד שסלחת להם. טוב. וימן אדוני אלוהים כקריון ויעל מעל יונה ליוצר על ראשו, להציל ומרעתו, וישמח יונה לה כקריון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולד בעלות השחר למחורת, ותח את הקריון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי בחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הקיקיון, ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. מה הולך כאן? קודם כל, יש פה שאלה ידועה, הרי יונה לא חס על הקיקיון, אלא על מי הוא חס?
על
עצמו הוא חס. הוא היה לו. חסת על הקיקיון. טוב. מה מלמד אותנו כאן השם יתברך? כן. הסוד כאן זה במילה לחוס. לחוס. נכון? יש לחמול, יש לרחם ויש לחוס. רחם זה רגש. אבל לחוס זה כמו, מה, כמו שכתוב, מעשי ידי טובעים בים. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. תראו. בואו נתחיל מהקיקיון. יש פה, אני חושב, משהו שאנחנו, טעות של, לא מספיק שמים אליה לב. מה עשה הקיקיון ליונה? הביא לו צל. כמובן, התשובה הזאת היא תשובה לא נכונה. למה? כי יונה, כבר לפני כן, איפה הוא יושב? בצל, כתוב. ויעש לו סוכה, וישב תחתיה בצל. אז הוא כבר יושב בצל. יש לו צל, נכון? אז עכשיו מגיע הקיקיון. אז מה עושה הקיקיון? עוד קצת צל. לפני כן היה לו 70% צל, עכשיו יש לו 90% צל. הקיקיון נתן עוד קצת צל. טיפה, לפני כן היה לו צל. רוב הצל כבר היה, יונה עשה סוכה. סוכה זה על שם הסכך. יש צל לסוכה. הגיע הקיקיון, עשה עוד קצת צל. תנועה קטנה של חיים הייתה פה. אחוזון נוסף של צל. ויונה שמח על הדבר הזה שמחה גדולה. איזה יופי, ברוך השם. איזה יופי, יש לי עוד קצת צל. קצת, עכשיו יש לי הרבה, עכשיו יש לי עוד יותר. אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, תראה. אתה חושב שתשובה זה רק חד-כיווני. מבני האדם אל הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לגלות לך סוד. התשובה היא דו-כיוונית. התשובה היא דו-כיוונית. גם אני, אומר הקדוש ברוך הוא, אכפת לי מהם. גם אני רוצה אותם. אלה מעשי ידיי. מה, הם פחות מקיקיון? הנה, עשיתי לך ניסוי. הבאתי לך קיקיון שזה כלום. זה 0.000 נוסף על מה שהיה לך. ושמת לב לזה. שמחת בזה. וכשזה נלקח ממך, היה לך חרם. על קיקיון שלא עבדת בו ולא עמלת בו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ולפני כן היה לך צל וגם אחרי כן יש לך צל. רק היה לך עוד טיפה צל. ובכל אופן, אתה שמת לב ל-0.0 הזה, והיה לך אכפת עליו. היה לך אכפת. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך יונה, גם לי אכפת מהבריאות שלי. כשאני מבקש מבריאותיי לשוב בתשובה, זה לא רק בשבילכם, כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא, זה גם בשבילי. בראתי את העולם הזה. אני אוהב אותו. אני רוצה שיצליח. זה כמו אבא עם ילד. אז אמר לי לה, תקשיב, הבן שלך כבר, יאללה, הוא כבר איזה, הוא גם, תראה, הוא פושע, הוא פושטע, יאללה. הבן שלי, אני לא אבטר את השנייה האחרונה, כל תנועת חיים יקרה בעיניי. סיום ספר יונה מגלה את הסוד הגדול שלא רק אנחנו מעוניינים בתשובה, אלא גם הוא מעוניין בתשובה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא יונה, תדע לך, 120,000 איש שהחליטו לעשות מעשה טוב אחד ליום אחד, זה 120,000 ימים טובים. זה קטן בעיניך. אתה לא רואה את זה? אם אתה לא רואה את זה, אני רואה את זה. כי זה החיים שלי. כי זה דברים שאני בראתי, ואני רוצה שהם יצליחו. אז כל עוד יש סיכוי, אומר השם יתברך, אני לא מוותר. אם, הזכרנו את זה כאן בעבר, אם היינו צריכים לתת תכונה הבולטת ביותר, הבורא יתברך, התכונה הכי בולטת אצלו, שהבורא יתברך אוהב חיים. לכן הוא ברא עולם מגוון, מלא בצבעים, מלא בצורות, מלא בצורות חיים שונות, מלא בטעמים. מה צריך לברוא כל כך הרבה טעמים? מספיק לברוא שלושה טעמים, ככה, ארבעה, חמישה צבעים. וזהו, כל כך, הוא ברא אינסוף בעלי חיים, וכל כך הרבה צורות חיים יש הכדור הארץ, בני אדם אפילו לא גמרו להכיר את כולם. למה בראת ככה את העולם? תסתכלו על העולם ותבינו, תסתכלו על הציור ותבינו מי הוא הצייר. הצייר אוהב חיים. מי שאוהב חיים, הוא, כל תנועת חיים יקרה לו. זה עוד מזיז את הזנב הדבר הזה. זה עוד משמיע איזה דופק, יש לו איזה פעימה. אני לא מוותר. יכול להיות שבעוד שבועיים ננבה תמות. יכול להיות שהם יחזרו לעשות את כל המעשים הרעים ויאבדו את הלחלוכית האחרונה שעוד מקיימת אותם. אבל כל עוד הנר דולק וכל עוד הלב דופק, אני רואה חיים. אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, כשאתה מסתכל מלמטה למעלה, כלומר הקדוש ברוך הוא זה איזה מין שופט כזה. שופט. אתה רוצה לחזור בתשובה? בוא, תשכנע אותי שאתה רציני, אבל הוא לא עושה זמן המקור, אז באמת אתה צודק. אבל מי אמר לך שזה ככה? מי אמר לך שאני לא רוצה בתשובה הזאת? ראיתי היום ברב צדוק, בפרי צדיק, שהוא אומר, על פרשת וילך, שהוא אומר, לפעמים אדם, אין לו כוח לחזור בתשובה, את כל הדרך. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, תעשה צעד אחד, אני אחרי זה יבוא, תעשה צעד אחד, את כל שאר הדרך אני אבוא עד אליך. למה? כי אני גם רוצה. גם הקדוש ברוך הוא מעוניין בבריאותיו, גם הוא רוצה ש... נכון, כתוב, הנביא יחזקאל אומר, לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, עד יום מותו תחכה לו, אם ישוב, מיד תקבלו. עד יום מותו, מה שווה תשובה של בן אדם שהוא באותו יום גם מת? הוא שוכב על המיטה ככה, כולו נושם עם סיטואציה וכל זה, ואז הוא אומר, טוב, אני רוצה לחזור בתשובה. מה אתה עושה עם זה? תוכל לתת איזה מתנה למלך? לא, אבל הקדוש ברוך הוא, אבל זה הבן שלי, זה הבת שלי. אז אפילו תנועת החיים הקטנה הזאת, שעושה איזה פולס קטן ב-EKG, אני רואה אותה והיא יקרה בעיניי. התשובה היא לא חד צדדית, היא דו צדדית. כל עוד אנחנו תופסים את הבורא יתברך בתור איזה מין ישות אובייקטיבית כזאת שלא מזיז לכלום, אנחנו עושים או לא. אם אנחנו נצליח לשכנע אותו שאנחנו נורא 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 רוצים, הוא יעשה לנו איזה וי. אז באמת יונה צודק. אבל אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, תראו את הפסוקים. ויאמר אדוני י' כו' כמידת הרחמים המהווה את הכל. מקודם זה היה אלוהים. כאן זה נהיה י' כו' כמי, אני בראתי את העולם הזה, אני מעוניין בו, אני הבאתי אותו. גרמתי לו להתהוות כאילו. אתה חסת על הקיקיון, חוסה, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד. ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, פתח סוגריים, שמה? שעמלתי בה וגידלתי אותה, אומר הקדוש ברוך הוא. זה ילדים שלי. אני נתתי לחיים, אני מושקע פה בעסק הזה, נכון? כל אחד יודע שכשאתה מושקע במשהו, אתה לא ממהר לבטל אותו. אם אתה לא מושקע, זאת אומרת, אכפת לי, אבל אם אתה מושקע, זאת אומרת, שמע, אני מושקע פה, אני לא מוכן לבטל. זה דבר חשוב לי. אז אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, אני מושקע בננבה. אני מושקע פה. 120 אלף איש שעושים מעשה טוב, נכון, זה בלי כוונה, זה בלי זה, בלי, אבל הם עושים, בכל אופן יש פה איזה תנועה, הם זזו מילימטר. כמה זה 120 אלף מילימטר? שמואל, תחשב, נו, זריז. כמה? 120 קילומטר. זה לא מעט. 120 אלף מילימטר. זה איזו מילימטר. ואולי אם זזו יותר מילימטר, אולי אם זזו סנטימטר. ואולי אם זזו יותר, לא יודע כמה, אבל הם עדיין זזים. יש דופק. אתם יודעים, הייתי לפני, בדיוק לפני הקורונה, הייתי באיזה משלחת להולנד. משלחת של רבנים, וזה נסענו להולנד לפגוש כל מיני אנשי דת, יהודים, בעיקר. אבל לא רק. והיה לנו ביקור בפרלמנט בהולנד. אגב, הפרלמנט בהולנד נראה כמו איזה קניון. אין מה לעשות לכנסת. אתה נכנס, באמת, אתה נכנס דרך איזה קניון מדרגות, נאות, לפרלמנט שלהם. יש שם כל מיני תמונות של מנהיגים. מעט מאוד מנהיגים, וראש ממשלת ישראל נתניהו, אחת מהתמונות שם. טוב, הגענו לבניין הפרלמנט שם, נכנסנו ליציע, והסבירו לנו מה זה. אז בקיצור, היה שם דיון, בסוף קראתי לזה דיון בחוק בואו נהרוג את סבתא. זה כאילו היה זה. מה היה? בהולנד יש עמותות חסד, כמו בשוויץ. היה עד אז לפי החוק רק מגיל 80 ומעלה, מצב רפואי מסוים וכו' וכו'. ועכשיו הגישו הצעת חוק להוריד את הגיל, לגיל מ-80 ל-70, ולא מצב רפואי רק כזה, אלא גם מצב רפואי כזה. בקיצור, אם הסבתא יאללה, בוא נשלח אותה לה. זה תורתנו הקדושה. מה אתה, זה כל פעימת לב, היא לא שלך בכלל, כל תנועת חיים, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיגעו, כי אני רואה את זה. זה הסיפור. אז פתחתי כאן סוגריים. אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אז הקדוש ברוך הוא חס, מלך רחמן, הוא לא מלך אובייקטיבי. נכון, אומרים, זה בדיחות, אני לא אגיד על איזה ישיבה, איך אומרים שם קדושה באותה ישיבה, אימננטי, 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 טרנסדנטי כבודו. בדיחה, כן? אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו האדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. גם על הבהמה אני מרחם. יכול להיות שבשלב מסוים זהו, כבר לא יהיה מאיפה לשאוב, כבר הכל יהיה, שחטנו את הכל ואין, אבל עדיין יש. סוף ספר ינה מלמד שלא רק אנחנו מעוניינים בתשובה, אבל הקדוש ברוך הוא מעוניין בתשובה. והוא בודק את הדופק עד שהוא, אם אפשר לשמוע איזה דופק אחרון, הוא עדיין רוצה בו. אז אם זה רק מצידנו, אז יונה צודק. אבל התשובה היא דו צדדית. שובו אליי, ושובה עליכם. תעשו צעד, קטן, פתח לי פתח כפתחו של מראי, פתח כפתחו של אולם. כמו אבא שאומר, אני לא רוצה לעשות את הכל העבודה, אבל תעשה צעד קטן, יאי בני, ואני כבר אבוא אליך. פתח לי פתח, אני כבר אגיע עד אליך. זה הסוד של סוף ספר יונה. וכדי לעורר את הרחמים האלוקיים, אומר הקדוש ברוך הוא צריך, אני מחפש, אני, רק תעשו תנועה קטנה, אני כבר אגיע עד אליכם. תשמיעו צליל, אני כבר אגיע. זה מעגלי התשובה בספר יונה. נמשיך שבוע הבא במעגל תשובה אחר. חזקו ואמצו.